פרק כ"ו, פסוק ב'. את שבתותיי תשמור ומקדשי תיראו, אני השם. שאלה מתבקשת, והיא, מה תקוע הפסוק הזה כאן? שאלה טובה, לא? במה עסקנו עד עכשיו? הלו, במה עסקנו עד עכשיו? מה? אמרת? עבדים. עבדים, זה נכון. מה עוד עסקנו? מאמצע פרשת אמור, במה אנחנו עסוקים? עבודה זרה הזכרנו בפסוק הקודם ממש. אני שואל, מאז אמצע פרשת אמור, במה אנחנו עסוקים? יובל, שמיטה, כהונה, במה עוד? פרשת אמור, כזכור, מתחלק כעת לשני חלקים. יפה. החלק הראשון עוסק בכהונה. נדע שזה הולך לאט, נדע, אולי סוף שבוע אתם מתחילים להיות עייפים וזה. זה התנאה איטית. אבל אני לא אבטר לכם, כן? כי המטרה שלי זה שתהיה לכם תשומת לב, לא שאני סתם אדבר. אם כן, המחצית הראשונה של פרשת אמור עוסקת בענייני כהונה. שאלתי הייתה לא על המחצית הראשונה, אני אמרתי במפורש, מאמצע פרשת אמור ואילך, כך שהתשובה הכהונה היא לא נכונה. אבל מאמצע פרשת אמור ואילך עסקנו במועדים, נכון? שבת, ראש חודש, יום טוב, כשהמספר החוזר על עצמו שם הוא המספר 7. כל 7 ימים אדם שובת. ויש גם עוד 7 ימי שביתה בשנה, שהם ימים טובים. דהיינו, ראשון של פסח, שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון של סוכות ושמחת תורה. אחר כך למדנו גם שיש 7 שבועות בין החל חרמש בקמה ועד חג השבועות. נוסף על כך, גם למדנו שיש מחזור של שביעייה יותר גדול, הלא הוא השביעייה של השמיטה. ולמדנו שיש שביעייה של שביעיות, קוראים לזה
יובל.
ובעקבות דיני היובל יש כל מיני נספחים בעקבות זה, שהם הלכות גאולה, גאולת קרקע, גאולת אדם שנמכר לעבדות וכדומה. כל הדברים האלה הוזכרו בדרך אגב, כך שבסופו של דבר אנחנו עסוקים מאז אמצע פרשת אמור בדבר אחד, במספר 7, בזמן. אוקיי? עד כאן זה ברור? עכשיו לפי זה מובן, את שבתותיי תשמור. כלומר, מה עם השבתות שמדובר עליהן כאן? כל השבתות שהזכרנו עד עכשיו. שבת בראשית, ימים טובים, שמיטה, יובל. מובן? כל אלה נקראים שבתותיי. במחזורים שונים, בגודל שונה של מחזור, אבל בסופו של דבר, אלה הם שבתותיי. עד כאן מובן? שאם לא כן, היה מספיק לכתוב, את שבתי, את השבת תשמור. שבתות, משמע שיש סוגים שונים של שבת. אוקיי?
בלי הפסוק האחרון, אני יכולים להבין שצריך לשמור את כל השבתות?
אתה שואל לכאורה, זה מיותר מה? וכי לא ידענו שצריך לשמור את השבתות? הרי כתוב מפורש, את שבתותיי. גם בלי את שבתותיי תשמורו, ידענו שצריך לשמור שבת, צריך לשמור יום טוב, צריך לשמור שמיטה, צריך לשמור יובל. שאלתך, זאת שאלתך, נכון? טוב. התשובה היא, המשך הפסוק. את שבתותיי תשמורו כדי שאת מקדשי תיראו. אני אשם. מדוע? הרי מה זה התבנית הזאת של שבת? בבריאה. זה, השבת הרי היא המסגרת, כלומר שבעת הימים, ששת ימי מעשה ויום שביעי של שבת, זאת המסגרת שמאפשרת להגיע למצב שהעולם יהפוך למקדש. זוכרים את זה או לא? זוכר את זה? אני רואה שאני מלמד כבר שנים, שום דבר לא עובד. סימן שאני מורה גרוע. אולי אני אתפטר וזהו. מה אתה אומר? אוכל ללמוד טוב. אני חוזר על זה בערך פעם האלף, כי אני כבר שנים מלמד את זה. כן. טוב. כשאני אחזור על זה, אני אומר פשוט. את שבתותיי תשמורו, כדי שאת מקדשי תיראו. זאת אומרת, המטרה של שמירת השבת היא הפיכת העולם למקדש. בסדר? מה זה המקדש? איזה יום זה? יום השמיני. יפה. או שדברים מתחיל בסוף לחדור. זאת אומרת, יש לנו שבעת ימי בראשית, אבל אחריתם של השבעת ימים, היום השמיני. דהיינו, המקדש. עד כאן ברור? גם למדנו שהשבת היא מעין, יום השבת שאנחנו שומרים כל שבוע, הוא מעין, מעין איזה יום?
עולם הבא.
מעין יום השמיני. כיוון שהוא מעין עולם הבא, אז הוא דוגמה של היום השמיני.
לכן עושים ברית מילה בשבת?
לכן עושים ברית מילה בשבת, שמיני לא דוחה שמיני. כן? עכשיו, יפה. יוצא לפי זה, שיש לנו שלושה סוגים של יום שמיני. יש לנו יום שמיני במקום, קוראים לזה בית המקדש. יש לנו יום שמיני בזמן, קוראים לזה שבת. יש לנו יום שמיני באדם, קוראים לזה ישראל. לכן הברית, ברית המילה של היהודי, היא ביום השבת אפילו, והיא ביום השמיני. עד כאן ברור? עכשיו, כל זה תיאור של המצב הנורמלי. זאת אומרת, אם את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו. אני אשם. מה קורה אם יש שיבוש במערכת הזאת? האם יש מערכות אחרות, אלטרנטיביות לסדר הזה?
עם חווית.
טוב. אז אם כן, האם יש אלטרנטיבה? בשביל זה בא פסוק ג' מובן? מה אומר פסוק ג' אם בחוקותיי תלכו. בסדר? מה זה אם בחוקותיי תלכו? אז סדר השביעיות נשמר. ואם בחוקותיי לא תלכו, אז יש סדר אחר של שביעיות. נסתכל לרגע אחד, נקדים את המאוחר. הביטונה בבקשה בפסוק פסוק כ"ד. מה? כן, לא, זה לא מה שאני מחפש. נא להסתכל בבקשה, פסוק י"ח. פרק כ"ו, פסוק י"ח. ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי ליסרה אתכם, כמה? שבע. על חטאותיכם. פסוק כף א', ואם תלכו עמי קרי, ולא תבואו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה, שבע, כחטאותיכם. אחר כך, פסוק כף ד', והלכתי אף אני עמכם בקרי, והכיתי אתכם גם אני, שבע, על חטאותיכם.
מה ההבדל בין א' לקרי?
פסוק כף ח', והלכתי עמכם בחמת קרי, והסרתי אתכם אף אני, שבע, על חטאותיכם. אז מה אתם רואים? שיש פה שייכות למספר שבע. זאת אומרת, אם השבע לא נשמר בסדר הראוי, אם בחוקותיי לא תלכו, אז יש עדיין שביעיות, כלומר, יש סדר לתוך הבלגן, כלומר, בתוך ההפקר של האומה נשמר סדר אחר, סדר השביעייה. תסתכלו בבקשה בפסוק למד דלת. אז תרצה הארץ את שבתותיה. כל ימי הושמה ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה. כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. כלומר, פה אנחנו רואים שוב שהגלות היא השלמת השבתות. אז כך שיש קשר ישיר בין את שבתותיי תשמורו לבין ומקדשי תיראו, כי אם שבתותיי לא תשמורו, אז גם את מקדשי לא תיראו, כי הוא יחרב. כן.
יש הבדל לשבע כחטותיכם או על
חטותיכם? האם יש הבדל בין שבע על חטותיכם לבין שבע כחטותיכם? מן הסתם שלא. הרי התורה סתם זורקת מי. אלא אולי מן הראוי לשאול, מה ההבדל בין שבע על חטותיכם לשבע כחטותיכם? תפארת המליצה, יכול להיות, כן, יכול להיות. תשובה. אינני יודע. הלאה. מומלץ לדברים כאלה, דיוקים מהסוג הזה, לעיין במפרשים שאוהבים את החילוקים האלה, כגון המשך חוכמה או המלבים. זה מתאים להם לעשות את הדיוקים האלה. לפעמים גם בעל הכתב והקבלה והנציב. מה, כן. גם לי, טוב. אני אומר, יש סגנון מסוים של פרשנות שהולך בכיוון הזה. עכשיו אני אתן לך דוגמה הפוכה לגמרי. יש, לרמב״ם היה בן, בשם רבנו אברהם, בן הרמב״ם.
אתמול היה היורצייט שלו.
היה היורצייט שלו? כן, לא ידעתי. יפה.
טוב. מספיק לעובדי השם.
המספיק לעובדי השם. כפיית אל עבד. אז הוא כתב פירוש על התורה, רבנו אברהם בן הרמב״ם. אז מה שמעניין, כשהוא מסביר את שירת הים, הוא אומר, אין לדייק בכל הביטויים, למה זה כך, למה זה כך, כי הרי זו שירה. כן, ככה הוא אומר. בדיוק הפוך. אין, המשך חוכמה לא היה מסכים לדבר כזה. זאת אומרת, מה, פה כתוב תביימו, ופה כתוב אין יודע מה כזה. כן? תורי שמו ידי וכיסה מו ים. שני יפנים. כן? טוב, אז אם כן, אני חושב ש... התברר, אם כן, הפסוק הזה, פסוק ב' שעסקנו בו, את שבתותיי תשמורו, מדבר על המסגרת הכללית של ההיסטוריה. זה כמו, שפעמה, אריג, בד. בד יכול להיות מסודר, שתי, ערב, מסודר יפה. לפעמים, הבד מקבל מכות. אז הוא מתחיל להתמתח, להיקרה וכו'. עדיין ניכרת צורתו של הבד, יש יותר פירודים, פחות יושר, בין הקווים השונים, אבל בסופו של דבר ניכר עדיין שזה הבד ההוא. אפשר לומר ככה היסטוריה. ההיסטוריה מתנהלת או בתור בד מגוהץ יפה, או בתור משהו שמתחיל להיפרם. בסופו של דבר, המוטו של ההיסטוריה הוא המספר 7. עד כאן ברור? טוב. מתוך כך אנחנו יכולים לגשת לפסוק ג' אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. כלומר כאן לראשונה יש מעורבות של האדם במהלך ההיסטוריה. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העסק, עכשיו יש דברים שתלויים גם בכם. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מצוותיי תשמרו, אני יודע מה זה. זה מצוות, לא תעשה. כל מקום שכתוב שמור, ישמר, תשמור, תשמרו, זה מצוות לא תעשה. ככה אמרו חז"ל. ועשיתם אותם, מה זה? מצוות עשה, פשוט. לא תעשה, ועשה. אבל מה זה אם בחוקותיי תלכו? מה זה ללכת בחוקות?
הכל ביחד.
הכל ביחד. מה זה כותרת? מה אתה אומר? אבל מה זה להתנהג על פי תורה אם לא לשמור מצוות עשה ולא תעשה? רש"י אומר ללמוד? רש"י אומר לעמוד, להתעמל, כן? כן. מה אני מקיים? תלכו, שתהיו עמלים בתורה. עמל זה לא שאתה מתעייף. אנשים חושבים מה זה להיות עמל בתורה? לסבול. לא. עמל הכוונה שאתה עוסק בזה. שזה עניינך, אתה חי מזה. אבל איך רש"י, חז"ל, הבינו, מתוך הביטוי תלכו, המשמעות עמל. זה לכאורה שני דברים שונים. ללכת.
ללכת זה עמל.
זה סוג של עמל, אבל זה גם נחמד לטייל, לא?
נחמד לעבוד.
תראו לי, גם נחמד לעבוד. גדולה מלאכה שמחממת את בעליה. אבל גם במיוחד, אם תסתכלו בפסוק י"ב, הרי יש הקבלה לפסוק הזה. פסוק י"ב אומר, והתהלכתי בתוככם. כלומר, אתם תלכו, אז אני אתהלך. ברור שהקדוש ברוך הוא לא עמל. נכון? מה אומר רש"י? מה זה והתהלכתי בתוככם? מה אומר רש"י? מה זה והתהלכתי בתוככם? תלוי, יש שתי גרסאות. תסתכל, תסתכל. פה, פה הם התפיסו למעלה, הם שמו חטף פתח בתוככם, ופה ברשי במודפס נקדו בתוככם. לא, זה לא טעות, זה שתי מסורות. יש שתי מסורות. אפשר לקרוא ככה, אפשר לקרוא ככה. זאת אומרת, החזן, מה שלא יגיד זה בסדר. בסדר? מה שהטעות היא להגיד בתוככם, כאילו שזה תנועה גדולה. לא, זה כמו שבה, כן? חטף פתח או שבה פתח, איך שתקרא לזה, זה שבה נע, קצת מורחב, זה הכל. כן, אז לכאורה אתה תגיד, לפי הדקדוק שלמדת על הבגרות, הרי אין... כן, אבל לומדים שאין חטף אלא בתנועה, באות גירונית, נכון? נכון? ופה זה לא אות גירונית, כף, נכון? אז זה לא נכון מה שלימדו אותך. כי לפעמים, על מנת שלא ימהרו בקריאה ואז יבלעו את השבנה, אז הנקדנים ירשו לעצמם להוסיף חטפים. לפעמים אומרים תוך החיים, למשל, כמו קום בלק, הוא שמע. הוא שמע. מה זה הוא שמע? שמע? מתחת לשין מה יש שמע? חטף פתח. כן, זה כאילו שכתוב הוא שמע. כן, קום בלק, יש כאלה שאומרים הוא שמע, לא אומרים את החטף בכלל. אשכנזים בכלל משתדלים לא להגיד את החטף הזה. כן? אז אפשר להגיד בתוככם, אפשר להגיד בתוככם, הכל בסדר. אוקיי? טוב, עכשיו בוא, אחרי שהייתה לנו הפסקה קטנה בענייני דקדוק, אנחנו חוזרים לנושא. בפסוק ג' אם בחוקותיי תלכו. בפסוק י' ב' והתהלכתי. זאת אומרת שיש הקבלה. זה מהדהד. אתה הולך, הוא הולך. כמו שבפסוק י' ב' זה טיול, אז יכול גם בפסוק א', בפסוק ג' זה צריך להיות טיול. רש"י אומר שתהיו עמלים בתורה. אני רוצה להבין מאיפה הוא לקח את זה. עכשיו קודם כל, אבל קודם כל להבין מה פשט המילים, מה זה להתהלך. מצאנו, למשל, בתורה, כתוב, את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. גם כן, נכון? והודעת להם את הדרך. שומע?
את הדרך ילכו בה.
מה אני אעשה? על עוזבה מתורתי ולא הלכו בה. אז גם בפרשת בשלח מצאנו. למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא. אז יש איזה כנראה משהו מיוחד ללכת בתורה, שצריך לברר מה זה. כן.
מה זה קום התהלך בארץ?
באופן אינטואיטיבי.
התהלך בארץ, זה טייל. זה פשט. להתהלך זה לטייל. כן, מה שחזל אומרים לטייל, בתנך זה נקרא להתהלך. כן, מה אתה אומר?
אפשר לומר שהחוקה, מה זה חוקה? זה מין מסגרת כזאת.
כן.
מסגרת שתוכמת, זאת אומרת, בדרך הזה אתה הולך.
כן.
זה כתוב, והתהלך הלוך את האלוהים. זאת אומרת, אפשר להתהלך את העבודת הרב עובדים, אפשר להתהלך את האלוהים. זאת אומרת, המסגרת שבה אתה תפייף,
אני מבין, אני מבין, אבל רק מה שאתה אומר, בחוקותיי תלכו זה סוג של מסגרת, זה אני מקבל. השאלה היא, מה התוכן של המסגרת? כלומר, במה זה שונה מעשה ולא תעשה שיש אחר כך?
עשה ולא תעשה זה בפועל מה אתה עושה.
והתהלך, אתה אומר זה מנטלי.
כל הרוח, כל האווירה, זה בעצם חוקותיי תלכו.
אתה אומר, זה עניין של אווירה. זה כבר מתחיל להיות יותר קרוב, לכאורה. זה נכון. כלומר, קודם כל אתה הולך, זאת אומרת, אתה נושם איזשהו אוויר מסוים, מתוך כך אתה מקיים מעשה ולא תעשה. אבל אני רוצה להיכנס קצת יותר לפרטים, ואנחנו נראה איך זה מתחבר לדבריך. מצאנו בפרשת בשלח, מי שלמד איתי ספר שמות יודע, כן? שכאשר הקדוש ברוך הוא מוריד את המן, אחרי תלונות בני ישראל שאין מה לאכול. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תראה, יש כמה הוראות. אני מוריד לכם לחם מן השמיים, דבר אחד. ולקטו העם דבר יום ביומו.
שטו.
זאת אומרת, מה אתה אומר? לא, שטו העם ולקטו זה ספר במדבר, הלו.
ולקטו.
זאת אומרת, שהעם צריך כל יום לקחת את המנה דבר יום ביומו ולא יותר. לכן גם משה, כשהעם אסף, משה גם מוסיף להם איש ממנו,
יותר.
מה? לא תותירו, לא תותירו עד בוקר. למה? הקדוש ברוך הוא אמר, דבר יום ביומו. הקדוש ברוך הוא אמר לו עוד משהו, לפני שהוא פנה אל בני ישראל, הוא אמר לו, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה. זאת אומרת, לפי הציווי, צריך גם להודיע לבני ישראל, לכאורה, שביום שישי צריך לקחת פי שניים. מה משה עשה? הלך לבני ישראל, מה אמר להם? רק את הציווי הראשון, לא את הציווי השני. הוא לא אמר להם שצריך ביום שישי לקחת פי שניים. עכשיו, מה קרה? כשהוא אמר להם את הציווי הראשון, שכל יום צריך לקחת בדיוק את המנה של אותו יום. מה קרה? מה עשו בני ישראל?
חלק לקחו יותר.
כן, ויהיה נשים, שירו תראו, נכון? ויערו, מה אתה אומר?
דתן ואבירם, נכון.
דתן ואבירם, נכון. ויערו מתולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה. זאת אומרת, משה ממש לא מרוצה, אני אמרתי לכם לא להותיר, אתם הותרתם, לא יפה. אבל זה נגד ציווי מפורש, נכון? ויהי ביום השישי, לקטו לחם משנה. מי אמר להם? אף אחד לא אמר להם, נכון? אף אחד לא אמר לבני ישראל לקחת פי שניים, והם לקחו פי שניים. ויבואו כל נשיאי העדה, ויגידו למשה. זה נקרא שטינקרים. הם באים למשה, כן, משנרת הצניעות. מה? רק כמה ימים עברו, הם עוד פעם חוזרים לסורם, לקחת יותר ממה שצריך. ויאמר עליהם משה, הוא אשר דיבר השם. כלומר, זה בסדר. השם אמר כבר שזה יקרה. ולכן, את אשר תפו, איפו, את אשר ושלו, תבשלו, מחר זה שבת, וכו' וכו'. ומה אומר להם משה? מחר לא ללקט. מה קורה למחרת?
יוצאים
חלק. חלק עושים, מלקטים. זאת אומרת, מה אתה לומד מזה? אם כן, היו פה שלושה ציוויים. ציווי ראשון לגבי ימי המעשה. ציווי נוסף לגבי יום שישי, ציווי שלישי לגבי שבת. הראשון והשלישי נאמרו במפורש. מה הייתה התוצאה? שעברו על הציווי הזה. הציווי האמצעי לא נאמר. מה הייתה התוצאה? עשו בסדר. מה זה מגלה? שיש משהו בספונטניות של הנפש היהודית שמתאים לתורה. דווקא כשאתה מצווה זה יוצר אנטי, כן? בגלל גדול. גדול המצווה ועושה, אומרים בעלי התוספות, למה? כי יש יותר יצר הרע לעשות לו. כן, כי כבר יש אתה מצווה עליי משהו, אני רוצה לעשות הפוך. אבל אם אתה לא מצווה עליי, פתאום אתה תראה שההתנהגות שלי תהיה בדיוק מה שהשם רצה. זה נקרא, למען אנסינו, הילך בתורתי. ילך בתורתי, הכוונה שההתנהגות הספונטנית של בני ישראל מתאימה לתורה. זאת אומרת, שיש לפני שהושמרתם ועשיתם אותם, יש משהו שקודם. מה שנקרא, לקלוט את הרוח של הדברים. וזה דבר שלא לומדים אותו בבית מדרש. זה לומדים את זה מהבית. מה אתה אומר?
בשביל מה צריך את התורה?
נכון. נכון. לכאורה לא צריך שיספרו לנו מה צריך לעשות. מעיקר הדין, מעיקרו של עניין, היה צריך שהתורה לא תינתן. הוא רוצה לעבוד. אברהם אבינו אף אחד לא אמר לו מה לעשות, הוא ידע מה לעשות. יצחק אף אחד לא אמר לו, יעקב אף אחד לא. אבל מה תעשה לאומה שלמה שחייתה בשעבוד זמן ארוך? בלבלו לה את המוח. אז היא זקוקה למתן תורה. זאת אומרת ש...
כל זה,
כן?
דור המדבר שהיו כן משובדים במצרים, הם אלה שכן היו בסדר.
הם
אינטואיציה. עכשיו, בוא, אני לא מביא, זה יוצא
מצרים. כן, אבל היה צריך, כדי שהם יהיו בסדר, דור המדבר, היה צריך לפני כן לתת להם הוראות, וגם אחר כך לתת להם הוראות. זאת אומרת, זה נקרא ספונטניות ברבון מוגבל. זאת אומרת.
יצא פוקס, כאילו.
יצא בין שני ציוויים מעצבנים שחלק, כלומר, זה עברו עליהם, באמצע, איכשהו, כשישרת להם איזו הפסקה, הם עשו מה שצריך. זאת אומרת, זה לא, כלומר, יש אומרים תמיד, מנהג ישראל תורה, פוק חזה מעמד הבא, כל הדברים האלה הם נכונים, אבל הרבה פעמים גם ההמון יכול להתבלבל, נכון? אז צריך קצת ניווט. זה, מה אתה אומר?
אברהם כן חינך את יצחק, כן נאמר לו מה לעשות. על אברהם נאמר לחנך את ביתו על פי דרכי. כן,
כן
לימד אותו.
אתה אומר שאברהם כן לימד את יצחק, בוודאי, איך לא ילמד אותו? אלא הוא לא קיבל מצווה. יצחק לא קיבל מצווה. הוא לא קיבל מצווה. השם נתן מצווה ליצחק? השם נתן מצווה ליצחק, מלבד ברית מילה שניתנה לאברהם? האם הייתה מצווה שניתנה? לא, שום מצווה לא ניתנה. לא משנה, אבל לא ניתנה שום מצווה. כלומר, לא כתוב, וידבר השם אל יצחק למור, אני יכול למצווה אותך לעשות כך. אין. זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שאני מסביר לך. לכן כשאברהם מחנך את יצחק, הוא מחנך אותו לפי מעלתו. מעלתו של יצחק היא כזאת, שוודאי שהוא מקבל את דברי אברהם. מובן?
חילה רב, מה עם יישוב ארץ ישראל?
מה יישוב ארץ ישראל?
גור בארץ הזאת, זה ציווי, לא?
לא.
ויהיה
לך
ברחק,
אבל מה לא ציווי? לא. אל תרד מצרים, אז זה לא... לא. לא. זה לא ציווי. זה לא בסגנון של ציווי. אלא זה, הוא מגלה לו את רצונו. תשמע, אני לא רוצה ש... חוץ זה לא מצווה לדורות. יכול להיות שזה המלצה, אבל זה גם רק לשעה. זה לא משנה, זה מצווה לשעה. אגב, גם הביטוי למען אשר יצווה. את בניו. הביטוי לצוות בתנ״ך זה לא תמיד מלשון ציווי, אלא זה גם מלשון עצה טובה. כמו שאצל הרמב״ם, כל מקום שהרמב״ם כותב ציוו חכמים, אתה תשים לב שהכוונה לעצה טובה ולא חיוב. כן. טוב, אז כן.
למה דווקא הניסים, גדולי הדור?
למה הניסים? זה למדנו. למה הם לא הבינו את זה? זה מעניין. יוצא לפי זה שיש לנו שלוש קבוצות באומה. יש לך ההמון, ויש לך האינטלקטואלים, ויש לך הנביאים. ההמון יודע מה שצריך לעשות. למה? יש רוח הקודש של ההמון, כן? מה שנקרא ילך בתורתי. ואז לכן הם באמת לקטו לכם משנה. משה הוא לא המון, הוא נביא. גם הוא יודע מה צריך לעשות. למה? כי הוא נביא, בשביל זה הוא נביא, בשביל זה תקבל מסכורת. אמרו לו...
למה המון יודע מה לעשות? זה ספונטני?
כן, זה בלגע עניין. הספונטניות של הנפש הציבורית של עם ישראל היא מחוברת.
יותר טוב מנביא?
יותר טוב מנביא, לא יודע. זה טוב וזה טוב. אז מי לא יודע? מי שכבר לא המוני, אבל הוא עוד לא נביא. אז מה נשאר לו? השכל. השכל, עם כל המעלה שלו, יש לו גם חולשה. שהשכל יש בו ספק. כלומר, כשאני דן איתך על פי השכל, גם אם אני אגיע למסקנה נכונה, במהלך הבירור העליתי את האפשרות ההפוכה, ההופכית. ולכן, דווקא השכל, עם כל עוצמתו, יש לו גם חולשותיו. לכן אומר הרב קוק, צריך שעמי הארצות ותלמידי חכמים יהיו בקשר אחד עם השני. מדוע? כי תלמידי חכמים יקבלו מן ההמון את היסוד הבריא בנפש, וההמון יקבל מן החכמים את החוכמה. או?
יהושע פחד?
מה יהושע פחד?
שהמרגלים השתמשו בשכל ולקחו אותו מה...
אפשר לומר, כן, לכן היה מסוכן, נכון, נכון, נכון. כן, איך אמר רבי עקיבא לבנו, אל תדור בעיר שכולה תלמידי חכמים. מאיפה היה רבי עקיבא אגב?
כן.
מה?
בני ברק.
בני ברק, כן. טוב,
להתערבב עם ההמון יש בזה גם סיכון.
כל דבר מסוכן. אין לך התנהגות. הוא צריך להתרגל לזה. אנשים אומרים, ההתנהגות הזאת טובה, ההתנהגות הזאת מסוכנת. אין דבר כזה. אין התנהגות במציאות שהיא לא מסוכנת.
ברור, אבל...
אז זה?
מרדכי אליהו אומר, כותב, אל תגור בעיר של חילונים. אל תגיעו בשכונה מעורבת, תשמור על הילדים, תתנתק. אתה עולה לעצמך יכול, הילדים יותר קשה. ובעובדה אנחנו רואים רוב הבני תורה, הם משתדלים להתרכז במקומות יותר ייחודיים. הכל, גם בהם יש את הבעיות.
אתה יודע, אמרו רבותינו, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. לכן ברגע שאתה עושה מניין של בני תורה, כן? בית כנסת אברכים, אז כן, קהילת מחזיקי הדת, ברגע שעשית את זה, אתה הלכת נגד עם ישראל.
בסדר, לא מדבר על דבר כזה. לא, מחילה, אני לא מדבר על דבר כזה. אני מדבר, אם אתה לוקח שכונה מסוימת, שרובה חילונים, למה ללכת להגיע לשם? גם יש לי אינטרנטיבה יותר טובה.
אתה אומר, אם יש שכונה שרובה חילונים, למה לגור שם? אז איפה תגור?
בבקשה?
אז איפה תגור?
יש לי אפשרות בשכונה... שלא נוסעים בה בשבת.
זה פחות טוב.
פחות טוב?
בוודאי זה פחות טוב. כי אם אתה גר בשכונה שבה לא נוסעים בשבת, אז הילדים שלך לא ידעו שאלה שנוסעים בשבת הם גם יהודים.
בסדר.
אז מה שיקרה, שהם יאבדו את החלק היותר חשוב של היהדות, שזה האומה.
בוא נראה שהרב מרדכי יעבור לקטמון, והרב דובי גון יעבור לקריית יובל. וכל הרבנים השתתקו מה...
בואי נסביר לך משהו. אתה מכיר את שכונת קריית משה? שמעת עליה?
כן.
שכונת קריית משה, במקורה, היא שכונה חילונית. אתה יודע את זה?
כן.
אז מה קרה?
דתיים השתלטו עליה.
מה קרה? מה קרה שכל כך הרבה רבנים חשובים גרים בה? הרי זו שכונה חילונית.
זה טוב, תראה את המחירים. לא, זה מה שאני... אני יכול לקל לגוב בקריית משה,
לא, זה מסביר לך. זאת שכונה חילונית. אלא מה? באו לשם, באו לשכונה החילונית הזאת הרבה תלמידי חכמים. כנראה שכל התלמידי חכמים האלה שאתה מכיר, כנראה לא חשבו שצריך לגור בשכונה דתית. כשהם
באו,
הייתה
חילונית. באו
לקודש,
פה זה לא דוגמה, פה מכון בעיריית.
טוב.
כשהם באו לא היה מכון.
אגב, אתה יודע, יש רמב״ם, הלכות דעות, אם כבר אנחנו מדברים על זה, כן? סליחה שאני סותם, מותר לסתות קצת מהנושא או ש...
כן, כן.
זה בסדר? לא, כי זה סדר, יגידו... התלוננו אחר כך, יגידו לה... רצינו שיעור בספר ויקרא ו...
חלפתם הנושא, גם לא יהיה מותר.
טוב, אז בואו נחזור לנושא. כן. הרמב״ם בהלכות דעות, פרק ו', הלכה א', אומר, לפי שדרכו של אדם להיות מושפע, כן, אני יודע מה השפה שלי, להיות מושפע נמשך אחרי אנשי מדינתו וכו', לפיכך צריך האדם לשב אצל הצדיקים ואצל החכמים כדי להיות מושפע מהם. נכון? ואם המקומות שהוא, ואם המקום שבו הוא נמצא הוא לא טוב, שיצא ממקומו. כל המקומות שהוא מכיר רעים, שילך למדבר, כן? או יישב בביתו לבד וכו', נכון? שאלה קטנה. האדם הזה, שכל כך מפחד מן ההשפעה הרעה עליו, הוא הולך אל החכמים, והחכמים איפה הם יושבים? אצל החכמים, אבל הם עצמם החכמים. אלא מה? מזה אתה למד שיש שני סוגי אנשים. יש אנשים מושפעים, יש אנשים משפיעים. אז אם אתה מן המושפעים, לך אל החכמים. אם אתה מן המשפיעים, תהיה אתה החכם שמשפיע. ברור? כמו שלמשל, היה יהודי אחד, הרב, יש יהודי אחד, הרב צפניה דרורי. שמעת עליו? הרב של קריאת שמונה. הרב ציודה קוק שלח אותו לגור בקריאת שמונה. אמר לו, אני מילא, אבל מה עם הילדים? אין שם מוסדות ראויים. אמר לו, תקים אתה את המוסדות. מעשה בערב מוטי אלון, ששם ישלח לו רפואה שלמה. שביקר בדרום אמריקה באיזה חור. בתוך החור היה עוד חור בתוך החור. כן? מקום, מה זה מרוחק מכל דבר. פגש שמה שליח של חבד. הנה, היום זה... של חבד זה היום. כן? כן? יד כיסלם, כן. פגש איזה שליח של חבד בלא כלום. אמר לו, מה אתה עושה פה? הרב שלח אותי. הוא אומר, כן, מה עם הילדים? הוא אומר, כשאנחנו שליחים, גם הילדים שליחים. אז גם הילדים מרגישים שיש להם שליחות. לכן הם לא מושפעים, הם משפיעים. יש כלל בהלכות תערובות, איידה דתריד למפלט, לבלה. מי שתרוד לפלוט, אינו בולע. בסדר? אז אל תדאג. עכשיו, לעומת זה, תגיד לי, עיר כולה תלמידי חכמים, אני לא בטוח שמה שיוצא בסוף, מבחינה מוסרית, מבני תורה הוא תמיד חיובי. כן. אני לא בטוח שזה הכי טוב. ברור. אז יש מה לדון בדבר הזה.
רגע, אז הרב מסכים שאדם מושפע,
אם אדם, אני אומר, מותר להיות חלש. אל תעשה מהחולשה אידיאולוגיה. מותר להיות חלש. פשוט מאוד. אתה חלש, חלש, בבקשה. כן? צריך לצאת להתנחלויות. כן? יש התנחלות אשדוד, התנחלות חיפה. התנחלות תל אביב, התנחלות נהריה, יש הרבה התנחלויות, צריך לצאת אליהן. כן? טוב, יש פה שאלה. בימינו, כשההמון הישראלי, רובו אינו שומר תורה ומצוות. מה מביאה בכך הספונטניות של הרוח הישראלית? בדיוק אותו דבר. אם רוב עם ישראל לא שומר מצוות, אז זה סימן שרוב עם ישראל הבין שהוא בתקופה שבה ההשגחה לא עוברת דרך קיום המצוות. אני רוצה להוסיף הערה קטנה למה שאני אומר. רק אני רוצה לפני שאתם קופצים עליי, אני רוצה להוסיף הערה. אני בעד קיום מצוות. בסדר? טוב. עכשיו, נסביר. כן? ריבונו של עולם, ברחמיו, הוא רצה להקים את מדינת ישראל. הוא אמר לעצמו, ריבונו של עולם, לעצמו, ממי הוא יבקש את הקמת המדינה? אפשר יהיה לפנות אל הרבנים. ואז מה יעשו הרבנים? יעשו יעשו, כמו זה, ועדה. ועדה. יקימו ועדה, וידונו איך אפשר לקיים מדינה עם צבא, משטרה, בתי כלא, גויים, בנקים, כל הבעיות ההלכתיות שיצמחנה מהדבר הזה, מה נעשה? ואז הרבנים, כיוון שהם תמיד חכמים, ישבו וימצאו פתרונות. ואז בדוח הם יגידו, ריבונו של עולם, ישבנו על המדוכה, הגענו למסקנה שאפשר להקים את המדינה, אבל זה ידרוש להסתמך על הרבה קולות והרבה דחוקים. ולכן, והלב שלנו נוקף אותנו, לכן אנחנו מציעים בינתיים לדחות את ביצוע המשימה למועד יותר נוח, כי שב ואל תעשה עדיף. אבל ריבונו של עולם, הוא רצה להקים את המדינה. לכן ברחמיו הרבים ובחסדיו הפשוטים, שלח את בן גוריון עבדו, שהוא לא אכפת לו, ישמרו שבת, ישמרו כשרות, לא יעברו על ריבית, שמיטה, טבל וכל הדברים, לא אכפת לו. הוא רוצה צבא, הוא רוצה מדינה. ואז הוא עושה את העבודה כמו שצריך. מובן? זאת אומרת שעם ישראל יש לו תחושה ספונטנית, הוא יודע את מי לשלוח מתי שצריך. אתה יודע?
כן. אני לא רואה את זה שלו ולבקש ברכה.
רגע, אתה שואל פה שאלה יפה. רגע. חכם יוסף חיים, אתה שואל שאלה. אתה אומר, לפי זה בן גוריון צדיק, לא שמעתי על מישהו שהולך לקבר לקבל ברכה ממנו. קודם כל, ברוך השם, כי אסור לקבל ברכה ממתים. זה דבר אחד. אבל, דבר נוסף, בוא ואספר לך סיפור. היה צדיק אחד גדול בנתיבות ושמו רבי ישראל אבו חצירה. שמעת עליו? יפה. כן, בבא סאלי. הוא יום אחד אמר לנהג שלו, אנחנו עכשיו נוסעים לשדה בוקר לקבר של בן גוריון. אמר לו למה? זה קצת זמן אחרי שנפטר, כן, אחרי שנפטר. כן, הרי מתי, אם זה על הקבר, זה אחרי שהוא נפטר. מעט זמן אחרי שנפטר. טוב, בכל מקרה לא היו הרבה שנים אחר כך. בקיצור, הלך לקבר של בן גוריון, הסביר לנהג שלו, תשמע, יש לו זכות עצומה. על זה שהוא הקים את המדינה, צריך לעשות לו תיקון. בסדר? שתי דברים, כן, מה אתה אומר?
אפשר
לשלם
את הציון שלו?
בסדר, מצטער, שלקחתי לך את זה. מה?
זה שעניין את הציון שלו
ולהתפלל? לא יודע, אבל אני אומר לך שיש פה מחשבה עמוקה של אותו צדיק. הוא הבין מזה. אגב, זה כתוב מפורש בגמרא. אמר רב, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. כתוב בגמרא, מה אני אעשה? גמרא, דף צדיק ח' עמוד ב' בסנהדרין. כתוב, נכון, זה בדיוק העניין. להעמיד להם לישראל דוד אחר. הביטוי אחר בגמרא יש לו קונוטציה ברורה. אני חוזר פעם שלישית, כנראה לא שמעת. כתוב בגמרא, אמר רב, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. שנאמר, וביקשו את השם אלוהיהם, ודוד מלכם אשר הקים להם. זאת אומרת שיהיו שם גם, יש כאלה שיבקשו את השם אלוהיהם, יש כאלה שיבקשו את דוד מלכם, אשר הקים להם. עכשיו, הביטוי אחר בגמרא, יש לו קונוטציה ברורה. כשאומרים על מישהו אחר, זה לא סימפתי. אבל זה הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו. מה אני אעשה? זה לא אני כתבתי את הגמרא. אתם רוצים? אפשר אולי למחוק. כן. בכל מקרה, אל תדאגו, זה בפרק חלק, לא לומדים את זה בישיבות. מה אתה אומר?
איך אומר שדתיים יושבים,
אני רוצה
לחשוב להקים מדינה או לא.
כן.
הרי כל
המחלוקת
זה העניין של השלוש שבועות, זה לא שהם
מתחילים לחשוב. לא משנה, אז זה מחלוקת על השלוש שבועות. בסדר, אז אתה רואה, יש כל מיני סיפורים, צריך לדון, צריך לכתוב קונטרסים, אחד כותב בעד, אחד כותב נגד וכו' וכו'. ועד שכותבים קונטרסים, בינתיים מקימים את ההגנה ואת העצל. בסדר? זה העניין. אגב, היו גם ניסיונות, צריך להבין, ריבונו של עולם, הוא נתן אפשרות קודמת. תלמידי הגרא, היישוב הישן, הספרדים, תימנים, כל מיני, באו לפה, עשו משהו. מונטפיורי. להגיד שזה לא הצליח, זה לא לגמרי נכון. זה ההיסטוריוגרפיה הציונית החילונית שאומרת שזה לא הצליח. זה דווקא בגלל שזה הצליח, הציונות ההרצליאנית אחר כך יכלה להצליח. היה יסוד של קודש. היה משהו שדווקא עבד טוב, אבל מה? קטן. קטן, זה לדעת. בא אחר כך הרצל, באו כל מיני אנשים אחרים, אמרו, יאללה, נעשה את זה בגדול, וזה הלך. כן? אז כנראה, לגבי השאלה שלך, האם הספונטניות של הרוח הישראלית מביאה משהו? התשובה היא, כן.
האם מישהו עשה תיקון להרצל אחרי שנפטר?
האם מישהו עשה תיקון להרצל אחרי שנפטר?
אינני יודע.
יכול להיות שאין לו מוכר, לא יודע.
למה המאמר של
הרב קוק? אבל למה הוא צריך תיקון?
זה לא סוג של תיקון?
הוא בסדר גמור, מה הבעיה? מה?
המאמר של הרב על הרצל זה לא סוג של תיקון?
המאמר של הרב על הרצל זה גם סוג של תיקון. כן, יפה, יפה. טוב.
הרב, תביאו את השיטה של הרב. יכול להיות שהביטוי של אולמרט, עייפנו מלחמות, או שהעיין פעם עייף, זה מה שקורה בסקרים, זה גם הרוח של העם כרגע?
לא.
למה?
לא אותו דבר. הלאה. לא אותו דבר. לא, אל תגזים. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, הסברנו קצת מה זה אם בחוקותיי תלכו. אתה בא לקיים תורה ומצוות, לפני קיום התורה והמצוות יש ללכת בחוקותיי. ההליכה היא שייכות טבעית, ספונטנית לדברים. ולכן, ממילא שתהיו עמלים בתורה מקבל עכשיו משמעות אחרת לגמרי. עמלים לא במובן של מתעייפים. אנשים חושבים שצריך לסבול בתורה, לא ההפך. אתה עמל כי זה העסק שלך, זה מה שאתה עוסק בו. אחינו אשכנזים מברכים, אשר קידשנו ומצוותיו וסיוונו לעסוק בדברי תורה. מה זה לעסוק בדברי תורה? זה מה שאתה עושה. ובמה אתה עוסק? אתה עוסק בתורה. רק אבל. ונתתי. עכשיו בואו נראה. אני קורא שוב פסוק ג' אם בחוקותיי תלכו, מה?
אולי פה יש להם יסוד, נוכל לקחת כסף והוא לימוד תורה, שום עסק.
מכאן אתה אומר שיש מקום אולי לקחת כסף עבור לימוד תורה, כי זה העסק.
עסק
מושב. כן. תראה, כתוב בתורה שצריך לעבוד עבודה זרה, שנאמר, ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. אני אומר את זה כל יום, כמה פעמים. כן? אז מכאן שצריך לעבוד עבודה זרה. כלומר, מדיוקים כאלה אפשר להגיע רחוק. טוב, הלאה. ונתתי... גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. כן, אז מה זה ונתתי גשמכם? אז זאת אומרת שיהיה טוב מבחינה חקלאית. אתה לומד תורה, אתה מקיים את המצוות, ואז יהיה גשם. והשיג לכם דייש את בציר, חשבתי שזה קצת מוזר, אגב, זה קצת מקשה על דבריך. יש, אתה עוסק בתורה, אז מה שקורה? השדה תגדל. מה אכפת לי מהשדה? הרי לא אני מגדל. כנראה שאני כן מגדל. יש גמרא במסכת ברכות, כתוב, שחכמים עשו סייג לדבריהם, לכן תקנו שלא יקראו קריאת שמה של ערבית אחרי חצות, אלא לפני חצות, נכון? חכמים עשו סייג לדבריהם, שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, או מה, אוכל כמעה וישתה כמעה וישן כמעה ואחר כך יקרא קריאת שמע יתפלל ונמצא חוטפתו שינה וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה. אלא אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, אם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל ואוכל פיתו ומברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. נכון? ככה הברייתא. יש דבר אחד שאני לא הבנתי. גם במה שלא צריך לעשות, גם במה שכן צריך לעשות. כתוב, אדם בא מן השדה בערב.
טוב, הספרדי. אז הוא מברכים לעסוק.
לא, הוא בא מן השדה בערב.
בעבודה.
כן? חשבתי שהוא בא מהכולל. הלאה. והשיג לכם. אגב, יש עוד בעיה. שמה כתוב, יש משהו שגם כן לא הבנתי. כתוב, אם רגיל לקרות קורה, אם רגיל לשנות שונה. מה זה לקרות? מקרא, תנ"ך. חשבתי שלא קוראים מקרא בלילה. וואה, אז כנראה שבעל הברייתא היה ממש עם הארץ. הוא לא ידע שאסור לקרוא מקרא בלילה.
זה קבלה.
אז זה קבלה? אז ככה זה לא מחייב. בסדר? פעם מישהו שאל את רב אברום שפירא, האם אסור לקרוא מקרא בלילה? אז הוא אמר לו, כשתהיה מקובל, תעשה את זה. כלומר, כשתהיה מקובל, תעשה את זה. בסדר? סיפרתי את זה למקובל אחד. את דברי רב אברום. הוא אמר, יפה מאוד. כן? כלומר, מקובלים גם יודעים שלא צריך לעשות אופנות של התנהגויות על פי הקבלה.
אז מותר
כותילים,
מותר
כותילים, מותר כותילים. נכון, מותר. כשאתה רוצה להקפיד על פי הקבלה, קדוש יאמר, אבל לא...
תלוי מה האלטרנטיבה גם.
זה השאלה גם האלטרנטיבה. אם במקום זה הוא יפצח גרעינים, מה זה שווה? לא שווה. טוב. לא יודע על מה אתה מדבר. אין איסור לקרוא מקרא בלילה.
אדם בכלל יש דיון.
כי הם מקובלים. האריז"ל אמר לא לקרוא מקרא בלילה. זה כבר, זה חשבון. מה? מה אתה אומר? זה כבר הסברים על פי הקבלה, תעזוב. לא הנושא עכשיו. ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע. ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם. אז זה יהיה שלום בארץ. אז איך יכול להיות ושנתי שלום בארץ, פסוק ו', כשפסוק ז' אומר, הורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב?
חוץ לארץ.
חוץ לארץ, יפה. שלום, הכוונה שהם לא באים אליך, אבל אתה בא אליהם.
לא מזה, וחרב לא תעבור בארציכם, ולא חרב שלא תעבור עליכם, אלא רק יעבור מדינה מדינה דרך.
גם זה לא, כן. גם אפילו חרב של שלום לא תעבור בארציכם. זה הסיפור של יאשיהו מלך יהודה, פרעה נכו. ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו. זה לא לינארי, זה תור גיאומטרי. ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, ופניתי עליכם, והפרתי אתכם, והרבתי אתכם, והקימותי את בריתי איתכם, ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם אלוהים, ואתם תהיו לי לעם, אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות להם עבדים, וישבור מוטות עוליכם, והולך אתכם קום המיות. יש אומרים קום המיות, יש קום המיות. שוב פה, עניין של החטף פתח. למה?
זה עונם שווה,
אבל
אנחנו
קוראים
שווה,
שבאת מילה או אחרי... בכל מקרה, נכון. טוב. עכשיו, כן, מה אתה רוצה? נו, מה אתה רוצה? טוב, זה שאלה אחרי הפרטים. אני קודם כל רוצה פה לדון באופן כללי במה שקראנו. קראתי הרבה, בבת אחת. יש פה שאלה. אם אתה שואל את המסורת הדתית, אדם שמקיים מצוות, מה מציעים לו?
עטבות.
עולם הבא. נכון?
אבל פה זה עטבות.
כן, פה זה כל מיני דברים שהם נכורה. זה טובים, בסדר. יש כסף, יש שקט, יש בריאות, כל מה שאתה רוצה. יש ילדים, מאוד נחמד. אבל המסורת הדתית הקלאסית לא אומרת את זה, נכון? זה השכר לעולם הבא, דש, מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא.
זו מסורת של גלות. זו מסורת של גלות. כשעם בארצו מבין במזומן. כשאין לו מזומן, אז מדברים איתו עכשיו...
אז יכולה, מה יותר טוב? מה יותר טוב לשאוף? לעולם הבא או לבננות?
עולם הזה לכאורה.
עולם הזה זה יותר טוב.
פשוט.
למה? אבל עולם הזה דבר חולף. אז סך הכל, כל המצוות אני מקיים, אני מקיים תרי"ג מצוות, בסוף אתה אומר לי, אתה יודע, יהיה לך מה זה מצטפוזים? כן? עם ויטמינים. בשביל זה עובדים? בשביל כל זה? יש פה זה.
זה כן,
לא? וילה, זה גם לא ברור. הרי הרמב"ם אומר, מה זה משוגעים? זה בונה וילות. מי שבונה וילה הוא משוגע, אומר הרמב״ם. נכון?
זה רק הפירות.
כי הוא אומר, הוא אומר דבר כזה. אדם, נגיד, בן 95, לא נשאר לו הרבה להיות בעולם הזה. והוא בונה לעצמו הרמון. אומר הרמב״ם, מטורף האיש הזה. הוא עכשיו משקיע הרבה עבודה, בעוד שהוא יכול היה לקחת צריף קטן, שיגד עליו מפני הקור והחום, ואת שירית ימיו יעסוק בחוכמה ובמידות טובות וצדקה וכו'.
95, נכון, אדם יש 30, למה
שיעשה את זה? רגע, אומר הרמב״ם, אז למה... אבל הרוב בני אדם עושים את זה. גם אנשים בני 30, הם בונים וילות שמחזיקות מעמד 200 שנה. בשביל מה? אומר הרמב״ם, היה יותר טוב שלא יקרה, שלא יעשה. אלא מה? עוד 400 שנה, כשהבילה הזאת תחרה וישאר ממנה רק קיר נטוי, שיעשה קצת צל, יעבור בדרך ביום שרב צדיק אחד שבשבילו היה כדאי לברוא את העולם, והוא יהיה בסכנת נפשות, ויחפש מקום מוצל כדי לנוח קצת. והוא ינוח בצל של הקיר של הבילה הזאת. ועל ידי זה ינצל, ו... אגב, כיוון שזה פיקוח נפש, אז מה לי ככה, מה לי ככה? זה בכלל מותר לו לקחת את הסיכון, להיות בצל של הקיר הזה. ואז יוצא שבזכות המשתגעים העולם מתקיים. כך אומר הרמב״ם. בסדר? אז זה ברור ש... לכאורה, זה לא מובן מה שהתורה אומרת. היא מחנכת אותנו לא טוב. היא אומרת לך, יהיה לך וילה, יהיה לך כסף, יהיה לך זה. מה אתה אומר?
זה פשוט, כי אצל הגויים, גם אצל הנוצרים, גם אצל הערבים, מבטיחים מה יהיה. ואילו התורה היא רוצה להגיד לנו מה התוצאות של התורה שאתה כבר תוכל לראות.
אתה אומר, יש פה מעלה של התורה על פני שאר הדתות, נאמר, זה חלק מהמפרשים אמרו כמוך, שהתורה מוכיחה את דבריה. כן, כלומר, רוצה לשקר ירחיק עדותו. אומרים לך, מישהו אומר לו, בעל דת אומר, אם אתה תקיים את מצוות תורתי, בסוף אתה תקבל משהו בגן עדן אחרי שתמות. ואז לא יהיה מי שיוכל לבדוק את זה. כן? אז זה ברור שמלומד זה התורה, היא מוכיחה במזומנים. הנה, קיימת, יש גשם, לא קיימת, אין גשם. אתה רואה, אפשר לבדוק. זה אחד הפירושים, מה?
אולי להגיד זה הפירות.
אולי זה הפירות. השאלה, ולמה הקרן לא נאמרה? היא לא נאמרה בכלל אחרי זה. אתה אומר, אם היה כתוב, יש פירות ויש קרן. הפירות כתובים, אגב הקרן כתובה. בסדר, הייתי מקבל, אבל הקרן לא כתובה. מה אתה אומר? כן, שכר מצווה על מה אליקה. אז זה ממש סותר את מה שכתוב כאן, שבמה שיש כן שכר, כן? יש פה הרבה בעיות, כן, מה אתה אומר?
זה כמו שהרמב"ם אומר בלימוד, שיהיו
לו
תנאים יותר טובים כדי
לעבוד
את הקדוש ברוך
הוא. אז זה גם פירוש. אני רוצה להסביר משהו. יש, לפחות, למשל, בכלי יקר על תחילת הפרשה הזאת, הוא מביא 7 תשובות. 7 תשובות שנאמרו בנושא הזה, בשלה מובאות עוד איזה 4 תשובות, גם במהר"ל מפראג עוד 2-3, מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה? זו השאלה הכללית. כן, למה לא הוזכר עולם הבא בתורה? גם הרב קוק דן בזה במספר מקומות, אחד מהם החשוב בכולם זה בספר אורות. כן? 7 תשובות זה מתחלק כוזרי, רבי אברהם בן עזרא, רמב״ם וכו'. אז נגיד מה שאומר הרמב״ם. אתה אומר את דברי הרמב״ם, בהלכות תשובה, בהקדמה וכו'. שבעצם התורה לא דיברה על עולם הבא, כי על העולם הבא אי אפשר לדבר. הגיוני. כלומר, אין לנו שום מושג, אין לנו כלים הכרתיים כדי להבין על מה מדובר, כיוון שמעולם לא היינו שם. גם זה מציאות ללא גוף, ואין אנחנו מכירים דברים אלא דרך הגוף. לכן התורה לא יכולה לכתוב על העולם הבא. כי ברגע שכותבים, כותבים שטויות, כמו שמשל המוסלמים כתבו וכדומה. אלא מה? ברור שאי אפשר להשיג עולם הבא בלי החוכמה. ואי אפשר לאדם להשכיל אם הוא רעב, חולה או נרדף. לכן התורה הבטיחה שאם נקיים מצוותיה כראוי, נעסוק בחוכמתה כראוי, יסיר הקדוש ברוך הוא מעלינו את 3 הדברים האלה. לא נראה, אי אפשר לעסוק בחוכמה, אי אפשר לעסוק בחוכמה. אם אדם רעב או חולה או נרדף. לכן התורה הבטיחה שנהיה שבעים, בריאים ובשלום.
אפילו אדם בעל סורים, אפילו...
ברור. שאדם, גם אם הוא בעל יסורים ועני וכל מה שאתה רוצה, צריך לעסוק בתורה. כי מה, זה יותר טוב מכלום. אבל ברור שאם אדם יש לו תנאים יותר טובים, לעסוק בתורה יותר טוב. נכון? מה שאמרו משל, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל. אפילו אם יש לך פת במלח. זה לא שאתה חייב דווקא לחפש פת במלח. עוד מעט תמכרו בסופרים לבני תורה. דווקא פת עם מלח מיוחד לבני תורה. לא, זה לא. כן, ברור. מה אתה אומר? אז זה הרמב״ם, זה הרמב״ם. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אמנם דברי הרמב״ם הם נכונים, השאלה אם הם מספקים. התשובה היא אם הם לא מספקים מכמה סיבות, אבל אני לא יכול עכשיו להתייחס לכל השאלות, רק יש פה קודם כל כמה שאלות. האם הרב יכול להסביר עניין הלינארי והגיאומטרי? כן, 5, 100, 100 רודפים רבבה. זה לא פרופורציונלי. הרי אם 5 רודפים 100, אז מה היחס בין 5 ל-100?
20.
אז 100 צריכים לרדוף כמה? 2,000. והם רודפים רבבה. אז זה תיאור גיאומטרי, כמו לזה. זאת אומרת שזה זה, זה, זה מכפיל את עצמו. שאלה נוספת. או מה אמר הרמב״ם מביא זאת? לא הבנתי את השאלה. מה זה? או מה אמר הרמב״ם? יש פה כנראה איזה טעות בניסוח השאלה. טוב, ישלח שוב, הוא מבין שאני לא מבין. או מאמר הרמב״ם מביא זאת, לא הבנתי. טוב, מה אתה אומר?
בית המקדש זה לא מציל של עולם הבא ועולם הזה?
טוב, אתם מציעים הרבה הצעות, רק היה, אנחנו צריכים לעשות לפי הסדר. כן, מה אתה אומר? הנה, המסיעת ישרים אומר שרוב החיים של אדם בעולם הזה ייסורים, אז מה? זהו, זה יכול, זה סותר, נכון? יש פה כמה קושיות, אני רק כאן מביא את מסגרת הדיון. לגבי עצם התשובה והדיון הנרחב, זה נצטרך לדחות לשיעור הבא, כי הגיע כבר סוף השיעור. טוב. טוב.